שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה העות'מאנית, המאה ה-19. בפודקאסט זה כמה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. מבוא. החל מאמצע המאה ה-16, האימפריה העות'מאנית החלה בתהליך ארוך של שקיעה. לכל מדינות אירופה היה אינטרס בגורלה של האימפריה. אינטרס זה היה כלכלי או קשור למאזן הכוחות הכללי ביבשת. מדינות אירופה תקעו יתד בכל מקום שיכלו כדי שיהיה בסיס לתביעות טריטוריאליות עתידיות. האינטרסים של המעצמות הביא אותן לנקוט גם פעולות המחלישות את האימפריה העות'מאנית וגם לפעולות המחזקות אותה כנגד מדינה אחרת. לדוגמה, נפוליאון כבש את האחים במצרים 1799 ומשם התקדם לאורך מישור החוף ושם מצור על אקו. בריטניה עזרה אז לסולטן סלים השלישי כי חששה מהפרעת הקשר שלה עם מושבתה הודו, ואכן נפוליאון לא כבש את אקו. גם רוסיה סייעה לעות'מאני במלחמה זו, וזה לא הפריע לה מספר שנים לאחר מכן לנסות ולכבוש שטחים בבסרביה. בשנת 1829 הצליחה יוון לקבל עצמאות על חשבונה של האימפריה העות'מאנית בסיוע המעצמות. בשנת 1831 החליט מושל מצרים מטעם העות'מאנים מוחמד עלי להשתלט על סוריה וארץ ישראל, ואף הצליח בכך בגיבוי צרפתי. הוא נסוג בשנת 1840 כאשר כוחות בריטיים ואוסטריים באו לעזרת האימפריה. בשנים 1839 עד 1876, בתקופת שלטונם של עבד אל מג'יד ועבד אל עזיז, היו בריטניה וצרפת משענתה של האימפריה העות'מאנית נגד איומים של רוסיה. מלחמת קרים התחוללה בין השנים 1853 עד 1856. העילה למלחמה הייתה ניסיון רוסי לנצל את חולשתה של האימפריה ולהתרחב על חשבונה, וכן רצונה לתת חסות לנוצרים האורתודוקסים ברחבי האימפריה העות'מאנית ולהכיר בכנסייה האורתודוקסית וברוסיה המייצגת אותה כבעלי השליטה העיקרית בשתי הכנסיות החשובות בעולם, כנסיית הקבר וכנסיית המולד. כאשר העות'מאנים לא נתנו לרוסים את מבוקשם, הם פלשו לטריטוריות עות'מאניות וביניהם גם לחצי האי קרים שבים השחור. אז נחלצו בריטניה וצרפת לעזרת העות'מאנים כדי למנוע התפשטות רוסית. בסוף מלחמת קרים נחתם חוזה פריז ובו התחייבו המעצמות לא להתערב ביחסי הסולטן עם נתיניו ולכבד את עצמאותה והטריטוריה של האימפריה העות'מאנית. מבחינה פנימית ידועה התקופה בין השנים 1839 עד 1875 כתקופת התנזימת, התיקונים. הכוונה הייתה ליצור רפורמה והתחדשות בחוקה העות'מאנית ברוח המערב על מנת לחזק את האימפריה וליצור זהות עות'מאנית אצל המיעוטים הרבים ברחבי האימפריה. בינתיים המשיכו המעצמות לנגוס באימפריה העות'מאנית. בשנת 1890 קמה תנועת הטורקים הצעירים ואילצו את הסולטן עבד אל חמיד בשנת 1908 להחזיר את המשטר החוקתי הפרלמנטרי לאימפריה, ואף אילצו אותו בשנת 1909 לוותר על כיסאו. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הצטרפו הטורקים לגרמנים, וכשאלה הובסו חדלה למעשה האימפריה להתקיים. בסוף שנת 1917 כבש הגנרל אלנבי את ירושלים והביא סוף לשלטון העות'מאני בעיר שנמשך 400 שנה. ירושלים רקע. ירושלים הייתה בתחילת המאה ה-19 עיר מחוז בפלך דמשק שעיקר חשיבותה היא דתית. תושביה היו נתונים לשרירות ליבם של השליטים וסבלו מדיכוי וממחסור. המוסלמים הגנו על עצמם בעזרת אנשי הדת, וכשאלה לא עזרו פרצו מרידות. לנוצרים וליהודים אסור היה לשאת נשק. הם שילמו מיסים ספציפיים עבורם, לא מונו למשרות ציבוריות, עדותם לא עמדה מול עדות מוסלמית, אסור היה להם לבנות מבני דת ועוד אפליות שונות. על הנוצרים הגנו לעתים מעצמות אירופה, אבל היהודים לא היה גוף מגן. המצב השתנה בשנת 1831, כאשר שליט מצרים מוחמד עלי כבש את ארץ ישראל על ידי בנו המאומץ אברהים פחה. השלטון של מוחמד עלי היה חזק. המוסלמים נלקחו לצבא, הנוצרים והיהודים קיבלו שיווי זכויות והחלה כניסתם של נציגי המעצמות לירושלים. מוחמד עלי מונה על ידי השאר העליון, מנגנון השלטון העות'מאני, לפחת מצרים בשנת 1805. לביסוס שלטונו הרג את הממלוקים שנשארו, אימן את צבאו וחימש אותו. בזמן המרד היווני 1821 עד 1832 נעזר הסולטן במוחמד עלי, ועלה שלח את הצי שלו בפיקודו של בנו המאומץ אברהים פחה, בן אחיו שמת, תמורת העזרה הובטח לו שלטון גם בארץ ישראל וסוריה. משלא קיים הסולטן את הבטחתו, השתלט מוחמד עלי בשנת 1831 על האזורים האלה בכוח. בסיסו של הממשל היה בדמשק, ובראשו עמד אברהים פחה. ירושלים הייתה עיר מחוז. שלטונו של מוחמד עלי היה שלטון חזק וריכוזי, ונלחם בשחיתות שפשטה אז בארץ. הוא תיקן הרבה תיקונים, וביניהם גיוס חובה למוסלמים. הנוצרים והיהודים שילמו במקום הגיוס מס. זכויות שוות ליהודים לנוצרים, פתיחת קונסוליות ובתי מיסיון. הוא הנהיג מערכת שיפוט חילונית, ביטל שחיטת דמי כופר ודמי מעבר, ביטל את מס הגולגולת, פירק את הנשק הפרטי, פקידי השלטון ממונים ולא תקיפים מקומיים, ועוד ועוד. השינויים גרמו למרד בשנת 1834 שכונה מרד הפלאחים, בו התמרדו יסודות מוסלמים מקומיים נגד השלטון החדש. חכמי הדת והתקיפים המקומיים זעמו על פגיעה בהכנסותיהם, ואילו המון העם כעס על גיוס החובה. את המרד בירושלים תיאר יוסף שוורץ בספרו תבואות הארץ, ציטוט: אחרי אשר כבש אברהים פחה את כל הארץ, נתן צו כי כל יושבי הארץ יחלצו מאיתם אנשים לצבא, כי עד הזמן ההוא היו כל בני הצבא שכירים. את המנהג החדש הזה לא אהבו הערבים והבדואים, ויסובו מרד ופרעות בכל הארץ. ויהי בוודע דבר המרד לאברהים פחה, וימהר לשלוח ארבעה גדודי צבא, האחד לארץ הגליל, השני לשכם, השלישי לחברון, והרביעי לירושלים. בתחילת חודש אייר תף קוף צדיק ד' 1834 יצא הכל בירושלים, כי גדודי המורדים הולכים וקרבים אל העיר. ב-16 לחודש סוגרו שעריה ותבוא העיר במצור, ובחצות ליל כ"ב בחודש נלכדה. הלילה הזה היה ליל זוועה ופחד. אין בכוח עת סופר לתאר ולצייר את ענות הנפש של יושביה ומצבם. המנצחים הפראים, אנשים, נשים וטף, סבבו בשווקים וברחובות, ויצהלו ויריעו את השריקה המוזרה לילולו, ובהמייתם הנוראה התערב גם שעון אנשי הצבא ואילילת וצעקת התושבים האומללים, ותאי העיר כולה לחרדת אלוהים. אך מה נשתוממו לשמוע לפתע? פתאום כל קרוי קורא בחיל, כל תושבי העיר, מוסלמים, יהודים ונוצרים, אל יפחדו מאומה. איש לא יפגע בהם וברכושם לרעה, והעובר על הפקודה אחת דינו להמית. למרות הפקודה לא לפגוע בתושבים, הביזה הייתה גדולה, ובייחוד סבלו היהודים, הנוצרים ובעלי החנויות בשוק. הכוח המצרי המקומי ברח למצודה, ורק בואו של אברהים פחה הושיע אותם. הוא ממשיך לתאר יוסף שוורץ, ציטוט: הופיע אברהים פשה כמלאך מושיע, וחיל גדול עמו בשערי ירושלים, ומיד הכניע את המורדים ואת ראשיהם מהניש קשה. וככלותו להכניע את המורדים שבירושלים, הלך שכמה, וגם שם עלה בידו במשך הזמן קצר להשיב את הסדרים הטובים כבירושלים. ואך בארץ הגליל לא שווה המנוחה, רק אחרי עבור חודשים אחדים. אולם המלחמה היותר כבדה מצא אברהים פחה בחברון. חיל המורדים התרבה שם במאוד, אך ביום כ"ח לחודש תמוז בא הקץ למרד, כי ביום הזה נאספו תחת פקודת אברהים פשה 20,000 אנשי צבא, וילחמו ברוח גבורה, ויצאו ועטרת ניצחון על ראשם. התושבים הוכחו למסור את כלי הנשק לממשלה, ובנרות חיפשו בבתים ובאוצרות לראות אם לא יחביאו כלי נשק. רק לבני אירופה מותר היה להחזיק כלי נשק. ועל ידי חיל הצבא הרב שהושיב בארץ, הביא שנית את השלום והביטחון. כל הדרכים היו בטוחים משודדים, ובאמצע הלילה יכול כל איש לעבור גם בין הערבים והבדואים מבלי מגור ופחד. והתושבים הוכרחו לשלוח את בניהם לעבוד בצבא, ויבטל את מס הדרכים או הכופר אשר נגסו באכזריות נוראה זקני הכפרים מעת העוברים והשבים. בשנת 1838 בא קונסול אנגליה לירושלים, והוא היה הקונסול הראשון בארץ ישראל. סוף ציטוט. השפעות השלטון המצרי היו רבות. לדוגמה, מצב היהודים מוטב. העדה האשכנזית גדלה והתקבל פירמן, רישיון, לבנות מחדש את חצר החורבה בשנת 1836. ירושלים התחזקה כמרכז, שכן יהודי צפת סבלו מאוד בשנות ה-30 וחלקם עבר לירושלים. תוך 10 שנים סבלו ממרד הפלאחים בשנת 1834, מרד הדרוזים בשנת 1838 ורעידת אדמה איומה בשנת 1837. התקרבות למדינות אירופה ששיפרו את רמת הטכנולוגיה בעיר, התיירות גדלה, הפרוטסטנטים ביססו את אחיזתם בירושלים, הגיעו קונסולים ואנשי כמורה. אנשי מחקר הגיעו כמו רובינזון, מגלה הקשת הנודעת, האדריכל האנגלי קאטרווד שתיעד את הר הבית, הציירים כמו ברטלט ורוברט תיעדו את ארץ הקודש, ועוד ועוד ועוד. אבל בארץ היו קשיים נוספים לאברהים פחה, ובשנת 1838 פרץ מרד הדרוזים בגליל. נוסף על כך, המעצמות החלו ללחוץ על מוחמד עלי לסגת. המעצמות חששו שכיבושיו של מוחמד עלי יביאו להתמוטטותה של האימפריה העות'מאנית, ובעיקר חששו שזה יביא להתעצמותה של רוסיה. ולכן אנגליה ואוסטריה תמכו בעות'מאנים, אם כי צרפת התנדנדה, ולחצו על מוחמד עלי לסגת מארץ ישראל וסוריה, ותמורת נסיגתו הבטיחו לו את השלטון במצרים לו ולצאצאיו. בסופו של דבר, בשנת 1840, מוחמד עלי נסוג והעות'מאנים חזרו, אבל החוזרים לא היו אלה שנסוגו, כי בינתיים עברה האימפריה תהליכים פנימיים ששינו את התמונה. האימפריה העות'מאנית עברה תהליך של תנזימת. תהליך זה גרם ששיפור המצב שבא בעקבות שלטון מוחמד עלי לא הורה. תנזימת. אבי המגמה היה מחמוד השני, 1808 עד 1839, אבל בניו עבד אל מג'יד, 1839 עד 1861, ועבד אל עזיז, 1861 עד 1876, המשיכו את התהליך. השחיתות נתנה אותותיה באימפריה שהלכה והתפוררה, ואפליית המיעוטים עיררה את יציבות המשטר ויכולת השליטה בשטח הנבחר. היניצ'רים, החיל המובחר, הראו סימני התמרדות, וגם הם פגעו ביציבות השלטונית. בשנת 1826 ערך מחמוד השני טבח ביניצ'רים וחיסל אותם כליל. הוא בנה צבא חדש ומודרני וניסה לייעל את הממשל לפי הרוח האירופאית. כאשר נפטר, אימצו בניו את צוואתו וביצעו את התיקונים שרצה לבצע. לתקופה זו זו קראו תנזימת, תקופת התיקונים. המאמץ העיקרי היה לעצור את הנטיות הבדלניות של האוכלוסייה הלא מוסלמית כדי ללכד את האומה האותומנית הגדולה. לצורך זה היו חייבים לתקן את ביטויי האפליה. במסגרת תיקונים אלה בוטלה האפליה בין העמים והדתות באימפריה, בוטלה הג'זיה, מס הגולגולות, ובמקומה הוטל מס על שלא משרת בצבא. הוקמו בתי דין חילוניים, נוסדו בתי ספר חילוניים, מוסדות המדינה נפתחו בפני לא מוסלמים, בוטלה שיטת המיסוי, נעשה ניסיון לשתף את האוכלוסייה המקומית בשלטון, נסללו דרכים והותקן טלגרף ועוד ועוד ועוד. לא כל פעולות התנזימת הצליחו, אבל אין ספק שהאימפריה התקדמה ומעמד הלא מוסלמים השתפר. גם לירושלים, לאחר הסתלקותו של מוחמד עלי, הגיעו הרפורמות. את השינוי הביאו איתם גם קונסולים ותיירים שנערו לעיר. בשנת 1850 הוקמה מועצה מנהלית עירונית, שבשנת 1863 הפכה לעירייה. אמנם העירייה נשלטה על ידי המוסלמים, והיהודים והנוצרים הופלו לרעה, אבל אין ספק שהיה זה שינוי משמעותי. גם מערכות השיטור והשיפוט השתפרו, וכן גם הביטחון בדרכים. ואם כי דרכי השלטון לא השתפרו בקצב אותו קבוע מתכננים, התנזימת הורגש בירושלים בעיקר בגלל התערבותם הרבה של נציגי המעצמות בעיר ומשטר הקפיטולציות. הסבר בהמשך. ירושלים גם התפתחה מאוד מבחינה פיזית בגלל 1. סיבות פוליטיות פנימיות באימפריה העותמנית, 2. תיעוש עולמי ופיתוח אזורי, 3. התערבות המעצמות. הפיתוח היה עצום, והעיר שנראתה כמו אוסף של חורבות הקלועות בין חומות בתחילת המאה, נראתה כמו עיר מודרנית המתפשטת גם אל המרחבים שמחוץ לחומות בסוף התקופה. עד כאן פרק ראשון, בפרק השני נעסוק במעצמות.